עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
באמת מבצע יוצא דופן, 4.5 חודשים אחרי, מגיעים סוף סוף לשני חטופים, וכשאומרים יהיו עוד, מה זה אומר על פי מה שאתה מבין? יש יותר מודיעין? עכשיו יש יותר אפשרויות?
טוב, המודיעין היה וישנו, יש לנו גופי מודיעין שעובדים ימם ולילה כדי להביא מידע על החטופים, אבל יש גם את העניין המבצעי. לא תמיד כשאתה יודע משהו, אתה גם יכול לבצע את הפעולה. אף אחד ודאי לא רוצה לבצע פעולה שמסכנת יתר על המידה את החטופים עצמם ואת כוחותינו. ולכן כשהדברים האלה מסתדרים, אז אתה רואה את המבצע היוצא מן הכלל הזה באמת, וכולנו שמחים וכולנו מאושרים, אבל צריך גם לראות את הדברים בפרופורציה.
ברור.
אני לא חושב שמישהו חולם על כך, על עוד 134 מבצעים כאלה שיביאו לנו, 132 שיביאו לנו את כל החטופים.
אז מה הדרך להחזיר את כל השאר? מה הדרך הנכונה?
קודם כל, אני שמעתי את הסיפה שלך, אמרת מעלה את המורל, המבצע מעלה את המורל, זה ודאי נכון, אבל אני חושב שהוא גם קצת מוריד את המורל אצל חמאס. אם עד אתמול היה רושם שכל הקלפים בידי חמאס, אנחנו רק יושבים ומחכים, והם מחכים בחטופים, והם יכתיבו את התנאים, והזמן משחק לטובתם, אבל עכשיו פתאום, בעקבות הפעולה של ימם ושבק וצהל, פתאום מסתבר שהתמונה יותר מורכבת מבחינתם, ואם הם רק יצחקו על הזמן ורק יעלו עוד ועוד דרישות הזויות, אז יכול להיות שיהיו עוד מבצעים כאלה. אז לכן אני חושב שדווקא המבצע הזה הוא יכול להיות סוג של פתח לאיזושהי עסקה הרבה יותר סבירה עם החמאס ממה שאני הכרתי הצעות הזויות עד עכשיו, ומי ייתן שגם נראה עוד אנשים בבית.
כלומר, כרגע החמאס נמצא עדיין באיזושהי עמדה, נקרא לזה פנטזיונרית מצידו, באשר לדרישות שלו, דברים לא ריאליים. ככל שהמבצעים הללו ימשיכו, הפעילות תמשיך, הערכה שלך שדרישות החמאס ילכו והתמעטו. השאלה הנשאלת היא, האם באמת יחיא סינואר זה איש הגיוני? האם באמת, אתה אומר, חבר הכנסת אדלשטיין, דברי היגיון, שאלה אם בצד השני ההיגיון הזה פועל?
אתה שואל שאלה מצוינת. אני תמיד בודק את עצמי 100 פעמים, אם אני עם ההיגיון, אתה יודע, לכאורה מאוד מסודר שלי יכול לדבר כאילו בשם טרוריסט פנאט מוסלמי
שלא אכפת לו שכל עזה תחוסל, תושמד, תפורק.
לא, אבל זה בדיוק העניין. אני בחיים שלי לא חשבתי שאכפת לו ממה יקרה עם תושבי עזה, אפילו להפך, וטעמתי לא פעם הרעיונות, למשל התקשורת הבינלאומית והפגישות שלי עם הגורמים רמי הדרג מחול, שאפילו השימוש במושג מגן אנושי במקרה שלו ושל חמאס הוא לא נכון. הם לא רק משתמשים במגן אנושי, הם מעוניינים בהרג האזרחים שלהם, כי זאת הדרך היחידה בשבילה.
זה משרת המטרות שלהם.
בדיוק, לגרום ללחץ על ישראל וכן הלאה. אבל לכן כאן אני מאוד נזהר מצד אחד, מצד שני אני אומר, אני לא חושב שאכפת לו שיהרגו שם אזרחים או טרוריסטים שלו בזמן פעולות, אולי אכפת לו מזה שהוא יתפרק מנכסיו, ובסוף הוא לא יוכל לדבר על עסקה אם הוא כבר לא יחזיק באותם נכסים מבחינת החטופים שהוא מחזיק בהם היום.
אז בעצם אם אנחנו מתנהלים מול רב מרצחים שגם ההיגיון שלו הוא לא ההיגיון הסביר, מאוד קשה לדעת מה יהיה, אבל מה שבטוח זה שהלחץ צריך להימשך, כי הדעות חלוקות בעניין. יש אומרים, אם יש כרגע עסקה, אם היא קצת קשה, מורכבת לנו, אין לנו ברירה, זו הדרך היחידה להחזיר את החטופים הביתה. ויש אומרים, עוד קצת סבלנות, אנחנו נמשיך בלחץ, נמשיך במלחמה ונראה מה ילד יום.
אין ספק שמבחינת החטופים, מבחינת משפחות החטופים, שאני כמו רבים אחרים פוגש אותם כמעט כל יום, אני חייב לומר שברור שלהם, או המסר שלהם הוא מאוד ברור. אין לנו זמן, אין לחטופים זמן, אנחנו לא יודעים באיזה מצב הם נמצאים, והכל נכון. אבל מה שאני גם מנסה לומר לאותן משפחות יקרות, שזה לא שאצלנו מישהו יושב בחיבוק ידיים או לא מעוניין לשחרר, יש לנו עסק עם חמאס, ארגון אכזר ומתוחכם, שמנהל גם בין היתר לוחמה פסיכולוגית מול המשפחות, מול החברה הישראלית כולה, ולכן זה לא, כמו שאמרתי, זה לא אחד מול השני. אין זמן, ונכון, וצריך להביא את האנשים, ויפה שעה אחת קודם הביתה, וזה גם נכון, אבל זה לא שכמו שאמרתי, אנחנו יושבים בחיבוק ידיים, כל הזמן משתדלים, ויחד עם זה, אנחנו גם לא יכולים להשתגע, ואמרתי בכנות שעל הדרישות ההזויות ביותר של חמאס, אף אחד לא מתקדם לענות.
כן, אני רוצה לשאול אותך על התנהלות הקבינט, כמו שאנחנו רואים את זה, האזרחים, אנחנו לעולם לא נדע מה קורה בחדרים פנימה, או גם בקבינט המצומצם או המורחב, אבל מה שאנחנו רואים זה סוג של ממשלה שקבוצות באוכלוסייה מנסות להדביק אחת את השנייה לעצמה, לקרוא לזה סוג של אחדות, כשבפועל אין אחדות, יש מסרים מתודרכים זה כנגד זה, מדי יום ביומו, לא אירוע חד פעמי, מתנהל, מתמשך, שגרתי, ואני שואל, האם זה טוב? אולי מראש היה עדיף לוותר על הממשלה הרחבה הזו, או להכניס את כולם, או להתנהל אחרת?
קודם כל, זה בכלל, היה מלכתחילה רעיון מאוד טוב שכולם ייכנסו, כמו שמקובל לומר, ייכנסו תחת האלונקה. כי המלחמה היא נגד כולנו, ובצבא הבנים של כולנו, והיה דווקא רעיון מצוין. שבממשלה ישבו כולם. לצערי, לא כל המפלגות נהנו לקריאה הזאת. אני, דרך אגב, עד עכשיו שמח שהמחנה הממלכתי כן נעתר לפנייה הזאת, ושהם יושבים גם בקבינט המצומצם וגם בקבינט המורחב. זה שיש לפעמים הדלפות וויכוחים, זה חמור וזה מאוד מאוד מעציב. אבל יחד עם זה, אני חושב שזה שיש תחושה גם בציבור שיש פה מגוון דעות ויש משקלים שיקולים רחבים, אני חושב שזה לא רע לעת הזאת. ברור שגמרי שזאת לא ממשלת אחדות, זאת סך הכל בקושי ממשלת חירום לזמן המלחמה, אבל טוב שכרגע היא קיימת.
אוקיי, כלומר, הממשלה כרגע כמו שהיא, היא אולי לא הדבר הכי טוב שהיה אפשר להשיג, אבל זה המינימום, גם במחיר ההדלפות או התדרוכים זה כנגד זה, אנחנו רואים את השר גנץ ואת ראש הממשלה.
אני מזכיר לך רק שאומנם ברוך השם לא הייתה מלחמה לפני חצי שנה ולא היה קבינט מלחמה, אבל היה קבינט הרחב והייתה ממשלה, וגם משם הכל דלף, בלי גנץ ובלי אייזנקוט, והכל דלף, וכל מיני תדרוכים אחד נגד השני, וכל מיני התפרצויות. אז זה עצוב מאוד. אני אמרת, אני כאזרח שואל, אז גם אני אזרח, חוץ מהיותי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, אני גם אזרח, וגם אותי זה עושה מאוד עצוב, זה לא צריך להיות כך, זה ממש מצב שהוא לא סביר בשגרה, אבל הוא ודאי וודאי לא סביר.
בזמן מלחמה הוא בעייתי.
כן,
טוב, מילה אחרונה על ועדת חוץ וביטחון, הרי אנחנו בתוך מלחמה, והוועדה מן הסתם בשיא ימיה או פעילותה, אבל אני מנסה להבין איך זה עובד. יש קבינט מצומצם, יש קבינט רחב, יש ממשלה, ויש ועדת חוץ וביטחון. מה תפקידכם בעת הזו, כשהחלטות מתקבלות בכלל בין הדרג המדיני המצומצם ביותר עם הרמטכ"ל?
אני קודם כל לא יושב בממשלה, אני כידוע יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. כן. התפקיד שלנו זה לפקח, זה לראות שהדברים זזים בכיוון הנכון. ואני יכול לתת לך הרבה דוגמאות של דברים, פעם לא ניכנס לכל הפרטים, אבל יש לא מעט סוגיות שכרגע על הפרק ונדונו בקבינט, שכשאנחנו העלינו אותם בוועדה, ממש בתחילת הלחימה, מול ראש הממשלה, מול ראש המל"ל, מול הרמטכ"ל, הדברים האלה באמת, אתה יודע, אני לא רוצה חס ושלום ככה לפגוע באף אחד, אבל זה כאילו לא הבינו על מה אנחנו מדברים. ועכשיו זה באמת נחלת הכלל שצריך לטפל בסוגיות האלה. וזה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד לך, אני אגיד לך דוגמה מאוד פשוטה. יש סוגיה של אנשי המילואים שעשו חלקם לפחות 4 חודשים במילואים. כן. ידעו להטיל עליהם כל מיני משימות וכל מיני דברים. קצת פחות ידעו
לתגמל אותם.
לתגמל אותם, להביא להם את המעטפת. והוועדה, אני חייב לומר, אפילו עשתה שריר, וסרבה לאשר איזשהו חוק שקשור לזה. ופתאום הדברים התחילו להסתדר, והופיע המעטפת, והופיע את הסביבים.
בוויכוח בין משרד האוצר... בוויכוח בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, לגבי תקציבי הביטחון, משרד האוצר רוצים להקים ועדת בדיקה לאן בדיוק הולך הכסף, והאם זה יעודו. משרד הביטחון אומרים, לא, זה התערבות בנושאי ביטחון. איפה אתם בוועדה?
קודם כל, אנחנו דווקא גם היום בילינו כמה שעות טובות עם הגורמים הרלוונטיים בצהל, משרד הביטחון, לראות באמת לאן הולך הכסף. אני שמעתי על הנכונות להקים סוג של ועדת מומחים, תקרא לזה, שתביא המלצות למל"ל, לקבינט. אני חושב שתמיד הדברים האלה הם דברים טובים. זה הכל ועדה מייעצת של אנשים מצד אחד בעלי ניסיון, אני מניח שלא ימונו שם אנשים שלא מבינים כלום. מצד שני, אנשים שהם לא בתוך המערכת, והראיה שלהם היא יותר, נקרא לזה, חופשית. אז תמיד טוב, כי אנחנו, אסור לנו לזכור שהתקציבים שאנחנו מדברים עליהם לצרכי ביטחון הם תקציבי עתק.
כן.
ואסור להגיע למצב שהם או ינוצלו לא נכון או יבוזבזו. התסריטים האלה פשוט לא צריכים להתקיים. חשוב מאוד שנפקח, חשוב מאוד שנסחוף לכיוונים הנכונים, וגם תפקידנו ואחריותינו כוועדה. ואנחנו בתקופה הקרובה נבלה על זה הרבה מאוד שעות, וגם, כמו שאמרתי, הכוונה שיהיה גם איזשהו צוות מומחים שימליץ, רק יכול להיות טוב.
אוקיי, הדברים בהחלט ברורים, ונאחל כמובן בהצלחה בכל המשימות הלאומיות החשובות שאתם עוסקים בהן. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה.
ערב טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות, תודה.